המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחד, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחד, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
כדוברת חברת החשמל במחוז ירושלים, נחשפתי מקרוב למורכבות הבלתי נגמרת של העיר הזאת. עיר שחוצה דתות, מגזרים וקהלים, אבל גם לא מעט קווי מתח, תרתי משמע. אין עוד עיר כזו בעולם. ירושלים היא לא רק הבירה המנהלית של מדינת ישראל, היא מוקד רוחני, פוליטי, תרבותי ולאומי, ובעיקר מוקד טעון. מספיק לעבור על הכותרות מהחודשים האחרונים כדי להבין את המורכבות. מצעד הדגלים בירושלים שבכל שנה מביא קיצונים לקריאות גזעניות ולמאומות. עלייה של שרים להר הבית שבכל פעם מחדש מפרה את הסטטוס קוו. הפגנות תמיכה בכל נושא נפיץ שעומד על סדר היום שחוסמות כבישים וצירי תנועה מרכזיים. מחאות מול בית ראש הממשלה ברחביה ומול הכנסת. מחאות של חרדים קיצוניים תלויי גיוס שחוסמות את הכניסה לעיר. שריפות ענק שחוסמות את הכניסה לעיר. וזה רק ממש מדגם קטן, ואני חושבת שהוא גם די מייצג. איך מתנהלים בתקשורת מול כל האירועים האלו? האם יש שגרה לדובר עיריית ירושלים, או שזו דוברות משברית מראשית היום? איך מחברים בין מיתוג עירוני לבין מציאות יומיומית שבה כל פינה יכולה להפוך לכותרת ראשית? נמצא איתנו היום דוקטור ישראל טל סרן, גם מנהל מערך הדוברות השיווק וההסברה של עיריית ירושלים. הוא ידבר איתנו על דוברות וניהול התדמית לעיר הכי מקוטבת בעולם. דוקטור סרן הוא אחד מאנשי התקשורת הבכירים והמשפיעים במגזר הציבורי. בעברו כיהן כראש ענף קשרי ציבור בצה"ל ודובר חיל האוויר, לאחר מכן כדובר רכבת ישראל, וכיום הוא דובר עיריית ירושלים. יש לו דוקטורט בתקשורת, הוא מרצה באקדמיה, הוא מרבה לעסוק בדיפלומטיה ציבורית, תקשורת פנים ארגונית והסברה. היי ישראל.
אהלן, אהלן לירון.
זה כיף שבאת לכאן הבוקר.
תודה שהזמנת אותי, זה כיף.
הייתה לך היום נסיעה קצרה יחסית.
ממש. אני גר בהוד השרון, להרצליה, אל מול ירושלים, בואי, קלב.
איך זה יכול להיות דובר של עירייה שלא גר שם?
יש יתרונות ויש חסרונות. החיסרון זה שאני לא מכיר כנראה כל רחוב הכי קטן של ירושלים, מצד שני גם לא מכיר בהוד השרון. היתרונות שאני רואה זווית אחרת, לא עירונית ולא פנימית, אלא חיצונית וקצת יותר רחבה, ואני חושב שירושלים כבירת ישראל, היא נוגעת לכל אחד גם בארץ וגם בעולם. כלומר, בסוף אנחנו מדברים על עיר של שלושת הדתות. שהיא קרובה מאוד 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 נפשית להרבה מאוד אנשים. אני חושב שיש יתרון שבא מישהו מבחוץ ומסתכל על זה בזווית שהיא נוספת.
ועדיין, אתה יודע, היית מדמיין לקדם איזשהו מוצר, אפילו בנק, ולא להיות בתוך הבנק?
ברור שכן, כי כמי שבא ומקדם בנק, רואה את הנקודות החזקות שלו מבחוץ, יודע לשקף אותם, יודע להגביר אותם, אל מול זה שנמצא בפנים וכבר יודע אותם, ומבחינתו הם טריוויה. אבל אני, כמי שלא מכיר אותם, זה כל פעם חדש לי מחדש. ואני מתלהב מזה, ואני אוהב את זה, ואני ככה מוציא את זה גם החוצה.
חוץ מזה שאתה דובר, יש לך גם דוקטורט בתקשורת?
כן.
אחד, מתי הספקת? ושתיים, על מה הדוקטורט?
תקשיבי, אני, אין לי זמן לבזבז זמן, וגם כשאני עובד, אני הכי יעיל ואפקטיבי כשאני מאוד מאוד עסוק. ובמסגרת התפקיד שלי כדובר חיל אוויר וראש ענף בדובר צהל, למדתי במקביל. במקביל לתפקיד למדתי, ועשיתי דוקטורט, עשיתי אותו בארבע שנים באוניברסיטת בר אילן.
וואו.
כן, וזה היה פשוט מבצע. כן, כל סוף שבוע.
בתור מי שהיה בצבא.
ממש, כל סוף שבוע, שישי שבת היו מוקדשים לזה. אשתי הייתה שם כדי לתמוך בי כל הזמן, וזה היה נהדר. ובסוף התוצאה שזה נגמר.
איפה עשית את הדוקטורט?
בבר אילן.
ועל מה?
עשיתי את זה על סיקור ומסגור תקשורתי של אלופים בצבא. לקחתי שלושה אלופים במטכ"ל, מפקד פיקוד, מפקד זרוע ומפקד אגף, כמיקרוקוסמוס של המנכ"ל, של המטכ"ל כולו, וחקרתי את האירועים המרכזיים שלהם בכהונה. מרתק, ממש מרתק.
ומה גילית?
גיליתי שני דברים מרכזיים, שאחד זה שכנראה כל מי שמגיע להיות אלוף הוא מקצוען. הוא יודע את התפקיד שלו, והוא יודע לנהל וכן הלאה.
אתה יכול להגיד את זה גם היום?
אני פחות מכיר. אני יודע להגיד את זה נכון לכהונה שלי ולעת שחורי שהיה לפני עשור בערך.
אוקיי.
אוקיי? חבר'ה, באמת מהמעלה הראשונה. ומה שמבדיל בין איכות הסיקור והסנטימנט של הסיקור זה האנושיות והפרסונה והאישיות של האלוף. כלומר, אלופים שהם דדיקייטד רק מקצוע ורק צבא ורק לחימה עם סכין בין השיניים, עושים עבודה מצוינת, אבל ספק אם אוהבים אותם. אולי מעריכים אותם, אבל ספק אם אוהבים אותם. אלופים שמתייחסים לאנשים, שמתייחסים למשפחות שכולות, שהם מגלים אמפתיה וסימפתיה כלפי החיילים שלהם, הקצינים שלהם, ולא רק בהנהלה הבחירה, לא רק בפיקוד הבכיר, הם אלה שזוכים להרבה מאוד קרדיט גם בתוך הארגון, והנגזרת של זה זה קרדיט ציבורי מאוד מאוד גדול. ורואים את זה בסיקור, ורואים את זה במסגור. כשמדברים עליך כמפקד חיל האוויר מעולה, זה ממש מפרגן. כשמדברים עליך כמפקד חיל האוויר מקצוען ומנהיג, זה מרחב אחר.
וואו, רלוונטי היום יותר מתמיד.
לגמרי, ממש, ממש. והדבר השני שיצא מהדוקטורט הזה, זה סוג של מודל של איך אלוף, או בכלל כברנית, כלומר, זה יכול להיות גם ראש עיר, או שיכול להיות יור דירקטוריון, או שיכול להיות מנכ"ל, בונים לעצמם, או בונים איתם, את האסטרטגיה התקשורתית, ומגדירים לעצמם את המטרות שלהם, מגדירים באמת את המסרים המרכזיים לכהונה שלהם. כי זה לא ספרינט, זה מרתון, אוקיי? ולאחר מכן באמת גוזרים את קהלי היעד, ובונים תוכנית שהיא סדורה, כמו בחיל האוויר, עם מדדים, עם תחקיר לכל דבר, כדי לראות מה היה טוב, מה היה פחות טוב, מה צריך לשפר לפעם הבאה. ואגב, גם נגיד חציון או רבעון מצטיין, חייב תחקיר, כדי לראות מה להמשיך ואיך מתקדמים. נגיד, אנחנו בירושלים סיימנו את הרבעון הנוכחי, בתוצאות על ב-20 שנה האחרונות. בסדר?
מה זה אומר?
זה אומר שמבחינת הסיקור, היה לנו כמות סיקור שהיא מאוד מאוד גבוהה, בסנטימנט מאוד מאוד חיובי, אוקיי? ובשווי ערך של 20 מיליון שקל לרבעון, אוקיי? כלומר, ואת כל זה לא אני בודק.
שווי ערך חיובי.
שווי ערך חיובי. אוקיי? ומי שבודק את זה, זה יפת מחקרי מדיה. כלומר, יעלה לך זר ולא פיך, אני רק משקף את זה. אוקיי? ועדיין, אנחנו יושבים במערך התקשורת שלנו, עושים תחקיר לגבי מה עשינו טוב ומה הביא אותנו לדברים האלה, מה אנחנו יכולים לשפר ולהגיע לתוצאות אפילו טובות יותר ברבעון הבא.
מה עבד, מה לא עבד.
בדיוק.
מה דורש טיפול.
נכון מאוד.
מעניין מאוד. Okay. מה שכן, אתה מדבר על זה, אתה יודע, ממש כמו על חיל האוויר ועל עיריית ירושלים, ממש כמו גוף עסקי.
האמת שהיא ממש כן, כי ככה גדלתי. גדלתי 25 שנה בחיל האוויר, אני עובד חיל האוויר סטייל. לטוב ולרע, כלומר, יש לזה המון יתרונות, ולפעמים אומרים לי שאני קצת יותר מדי נוקשה לתוכנית, נצמד לאסטרטגיה. אבל כן, ככה עובדים.
כן, ומי שמכיר את חיל האוויר גם יודע שנושא התחקירים של חיל האוויר, זה משהו שגם נכנס בשנים האחרונות לחברה האזרחית.
נכון מאוד.
וגם מאוד ידועים בו.
נכון מאוד, כי זה מה שגורם לארגון להיות ארגון לומד. באמת, עכשיו, בתחקיר את לא באה לחפש את מי התולה בכיכר העיר. את באה לראות עכשיו מה עשינו טוב ולשמר, ומה עשינו פחות טוב ולשפר כדי להיות מצוינים. אחרת, איפה הערכים של מצוינות?
מה שכן, אתה מדבר על אסטרטגיה שבונים גם לאלופים עצמם, לאסטרטגיה תקשורתית, ואני, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת לעצמי עד כמה מתוך זה אסטרטגיה למהלכים, או חלק מהמטרות, זה לקידום עצמי.
שאלה מצוינת.
כי היום רואים את זה דה פקטו יותר ויותר, ועד כמה זה היה נכון לפני עשור.
תראי, התשובה היא בשאלה שלך. למה? כי אם את רואה ומזהה, סימן שזה מאוד שקוף. עכשיו, בסוף, התפקיד של האסטרטגיה היא לבוא ולשקף מהות. עכשיו, כל מנהל צריך קודם כל לחשוב מה הוא עושה לטובת המהות, מה נכון שיהיה, מה הווקטור המקצועי הראוי שיקרה. אותו צריכים לתקשר ועליו צריכים לבנות את האסטרטגיה ולא הפוך.
בעולם אוטופי.
לא, אני חושב שבעולם מציאותי ריאלי. מה שקרה לנו בעיניי בתקופה האחרונה, שהתקשורת הפכה להיות מאוד מאוד דומיננטית, והיא נכנסת לא רק לשיקולים של הניהול הכולל, או לניהול האינטגרטיבי של אירוע או של מבצע, או של מה שקורה, של מהלך, אלא בחלק מהמקרים היא גם עטפה אותו. וזה משהו שבעיניי הוא פחות לטובתנו. כי אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב...
טובתנו זה מי?
עם ישראל. עם ישראל, הארגון שאת מובילה, הארגון שאליו את עכשיו בונה אסטרטגיה תקשורתית.
נכון, אבל זה מאוד מאוד פרסונלי היום. הכל.
נכון, כיוון שהפכנו להיות חברה שהיא יותר פרסונלית מאשר קולקטיבית. דרך אגב, בשניים, שלושה עשורים האחרונים, לפני זה, תסתכלי על הקיבוצים, תסתכלי על הערבות ההדדית, תסתכלי על החום האנושי, תסתכלי על העזרה של אדם לחברו, היא הייתה הרי מדהימה. היום לצערי זה פחות. דרך אגב, בירושלים אני רואה מאוד מאוד את הרוח הירושלמית, את האחווה הירושלמית, את ההדדיות, את העזרה
ההדדית. כן, דיברת על קיבוצים.
עכשיו, ראיתי את זה בקורונה, ראיתי את זה במלחמה. תשמעי, כשראש העיר משה ליאון בא ואומר, מבחינתי לעזור למי שצריך בעת המלחמה, זה דבר עליון. כלומר, מנהל הרווחה שלנו עבד שעות נוספות. באמת. במקביל לעשייה מאוד מאוד גדולה בשאר הרבדים בעיר. לא קשור.
אנחנו עוד נצלול לתוך ירושלים גם בלי ים. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני אשמח אם תספר לנו רגע, כדי שנכיר אותך קצת יותר טוב, מעבר לכותרות שהצגתי אותך בהתחלה. איפה התחלת? איך מצאת את עצמך דובר של העיר, נראה לי, הכי מורכבת בעולם, ואני לא מגזימה?
זה לא מתוכנן, זה מקרה.
באמת. איפה התחלת?
התחלתי, התגייסתי לחיל האוויר, בסדר? הייתי פקח טיסה, שירתתי ברמת דוד כפקח טיסה, יצאתי לקורס קצינים. השתלמתי כקצין התגוננות, קצין תעופה. עשיתי תפקידים בבסיסי חיל האוויר השונים, עד הייתי בין היתר קצין התגוננות של חצרים, הייתי מפקד קורס קציני התגוננות בעובדה, וכן הלאה וכן הלאה. הגעתי למחלקת מבצעים. למחלקת מבצעים של חיל האוויר, הייתי באפיק המבצעי. באיזשהו שלב, רמד תקשורת דאז בחיל האוויר, עזב. ומאוד רציתי להתמודד, כי על הדרך עשיתי כבר תואר ראשון במנהל עסקים, ועשיתי כבר תואר ראשון בתקשורת, ועשיתי כבר את היחידה לעיתונאות ותקשורת.
איפה?
בבר אילן. שלושת התארים שלי בתקשורת בבר אילן. ורציתי להתמודד על תפקיד רמד תקשורת, רציתי שינוי. הלכתי למפקד שלי, אומר לי, ישראל, תקשיב, תן לי לבדוק את זה. אני בהתחלה, תן לי לבדוק את זה. הלך בדק, חזר עם תשובה שלילית. למה לא? כי אתה לא צוות אוויר. בחיל אוויר יש תקנים שהם צבועים לצוות אוויר, לטייסים ולנווטים. אוקיי? אבל אמרתי, בונה, אני לא צריך להיות טייס כדי לדברר את החיל. מכיר את החיל מעולה, כמו את אשתי, אולי יותר. תן לי לעשות את זה. הוא אומר לי, אני הייתי נותן לך, אני לא יכול. איבדתי את הדבר הזה בעין. באחד הימים ירדתי מארוחת צהריים, אני רואה את מפקד חיל האוויר חלוץ עומד בחוץ ליד האוטו שלו מעשן. אמרתי, נלך לשאול אותו. הלכתי אליו, חיל האוויר, מה חזה אלוהים? במובן הטוב של המילה, בכבוד מאוד מאוד גדול. הלכתי אליו וצדעתי לו, אמרתי לו, מפקד, אפשר מילה? אמר לי, כן. בדרך כלל לא ניגשים למחר. אמרתי לו, שמע, נפתח תפקיד דרמת תקשורת, יש לי תואר שני בתקשורת אותו, ואני רוצה להתמודד, אבל אומרים לי שאני לא יכול, בגלל שזה תפקיד צוות אוויר. אומר לי, מי אמר לך כזה דבר? אתה יכול להתמודד. הלכתי למפקד שלי, אמרתי לו, הוא הלך בדק את זה, ואכן, מחר ישר להתמודד. התמודדתי, והוא בחר בי. וכך נהייתי דובר חיל אוויר.
תגיד, מהסיפור הזה, אתה למדת מן הסתם. זה משהו שאתה גם מעבירה עלה?
ממש. ממש.
כי אתה גם מרצה הרי, נכון?
אני חושב שנחישות ודבקות במטרה ועזה, במובן הטוב של המילה, לא במובן החוצפני של המילה, היא כלי מאוד חשוב להצלחה, לא משנה במה. עכשיו, יכול להיות גם שתקבל תשובה שלילית, זה בסדר. כלומר, גם לא זה תשובה. אבל אם לא תנסה, אין סיכוי שתצליח. תנסה. אוקיי? אז הייתי 4 שנים רמת תקשורת חיל אוויר, ואז הקימו בחיל אוויר את תחום תקשורת. קודמתי לתפקיד סגן אלוף, קיבלתי את התפקיד של ראש תחום תקשורת חיל אוויר, שזה דובר חיל אוויר, והייתי אחרי בין היתר לא רק על התקשורת, אלא גם על ביטאון חיל האוויר.
עכשיו זה בכפיפות לדובר צהל?
בכפיפות למפקד חיל האוויר, בהנחיה מקצועית של דובר צהל, כן.
אוקיי.
כן. זה מה שהיה אז, אני לא בקיא עכשיו עד הסוף איך זה מאורגן. אבל פחות או יותר זה צריך להיות אותו דבר. וזהו, והגדנו לתוך המערך הזה גם את התקשורת כמובן, גם את ביטאון חיל האוויר, גם הקמנו את הדיגיטל של חיל האוויר, בסדר, בזמנו, ואת מערך תקשורת הפנים של חיל האוויר. כל זה, תחום תקשורת, התפקיד של דובר חיל האוויר.
כמה שנים היית שם?
5 שנים.
אוקיי.
כלומר, 9 שנים עשיתי דובר חיל האוויר, בצורה כזו או אחרת.
כן.
לאחר מכן הרגשתי מיצוי, וביקשתי לעבור לדובר צהל. אז היו כמה אופציות, וביקשתי להיות ראש ענף קשרי ציבור. ראש ענף קשרי ציבור זה הענף שמטפל בכל משלחות החוץ שמגיעות לצבא, וכל המשלחות הסברה שיוצאות מהצבא, אוקיי? בעיקר חיילים לדינרים של הארגונים היהודים וכן הלאה. כל מה שקשור לפניות הצבא, פניות הציבור, ביקורים בצבא, וביקורים של הצבא במקומות אחרים. עשיתי שם 4 שנים, והיה באמת מרתק, ואז פרשתי. אני פנסיונר.
באיזה גיל?
45.
אוקיי.
כן, כן.
ואז הגעת לחיים האזרחיים הנהדרים.
נכון, נכון. אמר לי אחד המפקדים שלי, תקשיב. חיל אוויר זה שמורת טבע.
ממש.
צהל זה בועה. עכשיו אתה יוצא לחיים האמיתיים, לג'ונגל.
בוא נראה אותך.
כן, בדיוק. עכשיו בוא תוכר את עצמך. אז היו 2 אפיקים שהלכתי בהם. אחד זה באמת היה דובר משרד הביטחון. שנפתח לאיוש, השני היה דובר רכבת ישראל. התחלתי במיונים לשניהם, באיזשהו שלב התפקיד של משרד הביטחון הוקפה, כי עשו שם איזשהו שינוי ארגוני, המשכתי באפיק של רכבת ישראל, ואוישתי לרכבת ישראל.
מדהים.
וכך הייתי לדובר רכבת ישראל. לימים צירפו לזה גם את כל היבטי שירות הלקוחות, והייתי ראש מערך דוברות ושירות לקוחות ברכבת ישראל, תפקיד מרתק, באמת תפקיד מרתק. כלומר, אני מאוד אוהב את הרכבת, זה ארגון עם נשמה. באמת ארגון עם נשמה.
זו גם דרך להגדיר אותו.
כן, ואתה יודעת, נכון, יש אתגרים, נכון, יש צרות, נכון, יש דברים שצריכים להתגבר עליהם. טוב, אז מה? זה מעניין. את משרתת 300,000 איש.
זה מה שהופך את העבודה ואת התפקיד להרבה יותר דינמי ומעניין, ולמה לקום בבוקר.
נכון. ובעיקר, הסיפוק המאוד גדול, לתת שירות לאנשים, לאזרחים פה במדינה.
כן.
וזה תפקיד נהדר. אחרי 5 שנים, עברתי לעיריית ירושלים. בעיריית ירושלים, סוג של הקמתי את מערך הדוברות, השיווק והפרסום בעיר, הכל היה, רק הכל היה מאוד מפוזר בכל מיני מקומות, לא היה מאוגד ולא היה קוהרנטי.
כן.
אז באמת בהנחיה של ראש העיר משה ליאון ובפי המדיניות שלו, הקמנו את המערך הזה, ועכשיו הכל מרוכז במקום אחד. כלומר, אני ראש מערך, יש לי דובר לציבור הכללי שיש לו עוד 8 אנשים תחתיו, עוזרי דובר, יש לי דובר למגזר החרדי עם עוזר, יש לי דובר למגזר הערבי, למזרח ירושלים, ולתקשורת הבינלאומית, שגם לא יש עוזרת. אגב, מהמגזר, ואני מאוד גאה בזה, מאוד גאה בזה, עושה עבודה מדהימה.
מדהים.
באמת עושה עבודה מדהימה. היא שמה את הדיגיטל במגזר במקום אחר. באמת גאווה גדולה.
יש מגזרים שאתה חייב להיות מבפנים כדי לדעת איך לדבר איתם.
ממש ככה. ממש ככה. למה? כי זה שפה שונה.
לא רק ליטרלי. זה שפה, זה חיבור אחר שהוא נדרש.
נכון מאוד. ובנוסף לזה, יש לי את יחידת ה-New Media, יחידת הדיגיטל שלי והסושיאל, שהם יצירתיים בטירוף.
איזה כיף זה.
ממש, וכל פעם נותנים לי זצים שאני צריך לחשוב. וכשאתה צריך לחשוב, זה אומר, וואלה, יש פה אתגר. וזה נהדר.
ויש התפתחות.
ממש.
ומדהים.
עכשיו, רואים את זה בטיקטוק. פתחנו את הטיקטוק לפני 2 שנים. זה היה תהליך. באמת זה היה תהליך. אבל once פתחנו את זה, והם לקחו את זה קדימה במרץ ובנחישות. תקשיבי, הם עושים פלאים.
כמה אנשים יש לך שם?
שלושה.
וכל מה שקורה, רגע, אני אתן לך רגע לסיים.
בדיגיטל שלושה.
וחוץ מזה, יש עוד משהו בתוך, מתחת למערך שלך?
כן, כן. חוץ מזה, יש את כל היבטי השיווק והפרסום, שזה יחידה נוספת שנמצאת תחתיי, יש שם גם סדר גודל של 8 אנשים. אנחנו עושים קמפיינים כמעט באמת באופן שוטף, עם 3 משרדי פרסום. יש לי 2 משרדי פרסום למגזר הכללי, ויש לי משרד פרסום אחד שהוא מגזרי. גם למגזר החרדי, גם הדתי-לאומי וגם הערבי, שבסוף התוצרים יפהפים. תקשיבי, הייתי ביום חמישי בסוג של סיכום כזה בשני משרדים. אז הם השקיעו ועשו סרטונים מקסימים ועשו מצגות יפהפיות. את מסתכלת, את אומרת, וואלה, את כל זה עשינו? זה סוג של, באמת?
זה מדהים.
ממש ככה.
כי כל הימים עוברים ועושים, ומפרויקט לפרויקט, ורגע לעצור רגע.
ממש, ולראות שנייה, מה עשינו?
מדהים.
וזה עובר בטיל.
איזה
עובר
כיף.
עובר בטיל. ובנוסף לזה, יש לי נציג של הדוברות בכל מנהל מקצועי בעירייה. נגיד, מנהל תכנון שמתעסק בכל מה שקשור לבנייה, התחדשות עירונית וכן הלאה, יש לי דובר שם, שהתפקיד שלו, לדברר את המנהל דרכנו. הוא זה שמביא את התוכן, הוא זה שמביא את היזום, הוא זה שעונה על שאילתות ברמה המקצועית ראשונית, ואז זה עובר אלינו לניהול אל מול התקשורת, אל מול הכתבים והמערכות. בנוסף לזה, יש את חברות הבת העירוניות. יש סדר גודל של 10 חברות מאוד גדולות, ועוד כמה חברות קטנות, שאנחנו חייבים להיות מתואמים. כלומר, לא יכול להיות שיד ימין תגיד X, יד שמאל תגיד Y. זה לא עובד ככה.
נכון.
Okay? ואז באמת התיאום הזה נעשה על, על השולחן שלי, כדי לראות שכולם מדברים אותו דבר, והמסרים אותו דבר, ואנחנו מדברים על אותם קלי יד, ואנחנו מפרסמים באופן מתואם שלא, הם יזמינו מודעה בידיעות אחרונות, ואנחנו נזמין מודעה בידיעות אחרונות, ובונה, כספי ציבור, הלו.
לגמרי.
וזה עובד. נגיד עכשיו עם כל הפסקת העבודה או קיצור העבודה של הרכבת בקו האדום בירושלים, שזה אירוע בירושלים.
זה אירוע מאוד גדול.
משמעותי מאוד. עכשיו, בסוף יש גם את תוכנית אב לתחבורה, ויש גם את מוריה, ויש גם את הרלי, ויש גם את עדן, וכן הלאה חברות בת, ויש כמובן את העירייה, ויש כמובן את הזכיינים. כל אלה אחת לשבוע אצלי בדיון סטטוס. לא כדי להגיד להם, עכשיו, תעשו ככה או תעשו אחרת, לראות מה הם עושים, לדייק את האסטרטגיה האחת שלפי העובדים, לראות שאנחנו ממצים באופן אפקטיבי את האמצעים, ובסוף הדבר הכי חשוב שהציבור ידע. הציבור ידע שזה קורה, הציבור ידע מה החלופות, הציבור ידע שיש לנו עוד איקס זמן כדי לסיים את זה, ובסוף לשדר לו את התקווה.
כן.
להגיד לציבור מה יהיה אחר כך. ואני מסתכל שנייה על 7 שנים האחרונות שאני בירושלים, יש המון פרויקטים שהסתיימו, ואת רואה את התרומה העצומה שלהם לציבור, נגיד כביש 16, נגיד הכניסות לעיר. הציבור פשוט נהנה מהם, ובונה, זה היה אתגר עבורו לפני, אי אפשר להתעלם מזה.
תגיד, מי קהל היעד שלך? אני מקשיבה לך, ולי בראש יש תמונות של ירושלים ופקקים, באזורים שאני פחות מחבבת, ובוא, גדלתי במושב ליד ירושלים, אני מכירה את ירושלים, ירושלים הייתה העיר הגדולה שלי, זה כאילו זה שם, אבל היום בחיים לא הייתי חוזרת לשם. ואתה מדבר ואני חושבת לעצמי,
מתי לאחרונה היית בירושלים?
לא מזמן, הייתי בהצגה עם אמא שלי.
אני חושב קחי לך לילה בירושלים, תעשי יומיים, אני חושב ש...
אתה תבנה לי אותן?
כן, כן, בטח. אני חושב שבפודקאסט הבא שתזמין אותי, אם תזמין אותי, תגיד לי, ישראל, אני עוברת לירושלים.
אני בספק.
עכשיו, אני אומר לך, אני...
רגע, אני רגע רוצה לשאול את השאלה, ואז אתה תשכנע אותי לעבור לגור בירושלים.
זה לא שאלה, את עוברת.
אני יודעת. האם קהל היעד שלך הוא הירושלמים? רגע לחזק את הקשר איתם. האם קהל היעד שלך הוא אני? צעירים... חילונים שעזבו את העיר ואתה רוצה שהם יחזרו, האם קהל היעד שלך הוא בכלל מדינת ישראל, כי זו העיר הבירה שלנו, האם קהל היעד שלך הוא העולם, כי זה מי קהל היעד שלך כשאתה מתקשר, וברור לי שכולם, כן, אבל מי הוא הראשוני, למי חשוב לך להגיע היום?
תראי, זה משתנה. זה משתנה בתכנים, כל מה שאמרת הוא נכון. קודם כל, אני דובר עיריית ירושלים.
ברמת האתגרים.
אני צריך להעביר מידע לתושבים. התושבים צריכים לדעת מה קורה בעיר, התושבים צריכים לדעת שיש מרתון, התושבים צריכים לדעת שיש אדלוידה, התושבים צריכים לדעת שיש להם עטבות במועדון ירושלמי.
זה ברמת ההסברה, בסדר.
שזה דבר אחד. הם גם צריכים לדעת שעכשיו הרכבת הקלה, בעבודה ובתשתיות, ויש להם אתגרים שאנחנו נותנים להם גם את הפתרון. כלומר, זה לא רק שאנחנו אומרים, עכשיו יש לכם בעיה ואין לכם מה לעשות, אנחנו נותנים את הפתרון לזה. אוקיי? שזה דבר אחד. הדבר השני זה אזרחי מדינת ישראל, שירושלים, הרי אנחנו כל בוקר וכל ערב מתפללים על ירושלים, בכל חתונה אנחנו מזכירים את ירושלים. ירושלים זה ערס כל דבר שיש אצלנו. היא עמוק בלב אצל כל אחד מאיתנו. הרי לא משנה באיזה מקום בעולם את נמצאת, את פונה מזרחה ומתפללת לירושלים. אוקיי? ולכן אזרחי מדינת ישראל הם בהחלט קל יד מאוד משמעותי. אוקיי? דרך אגב, לא רק ברמה הערכית, אלא גם ברמה של תיירות הפנים. ירושלים היא עיר מדהימה, מדהימה, מדהימה. באמת. וכשבאים אנשים ממקומות אחרים, והם פשוט אומרים, וואלה, קפצנו לחול. קפצנו לחול. את מגיעה לעיר, העיר נקייה, העיר מתוקתקת, העיר מסודרת, עם הרבה מאוד מקומות בילויים, המון אטרקציות, עם מלונות מהשורה הראשונה במדינת ישראל. פשוט חול. פשוט חול. אוקיי? אז אזרחי מדינת ישראל הם בהחלט קהל יעד, ויהודי העולם. כלומר, אנחנו מסתכלים שנייה על החגים. אנחנו רואים במצב רגיל, שיש טיסות ושהמצב הוא טוב.
זה נורא מצחיק להגיד מצב רגיל.
נכון, נכון, כי המצב הרגיל שלנו כזה. הוא לא רגיל.
בטח נכון. לא בירושלים.
ובשנים האחרונות. אז באים המון תיירים יהודיים, שמבחינתם זה הגשמת חלום. אז שלושת קהלי היעד האלה מאוד משמעותיים לנו, ולכולם אנחנו פונים, כל אחד בערוצים שלו. כלומר, אני לא אפנה לקהל יעד בינלאומי בערוצים, קהל יעד בינלאומי יהודי, בערוצים שהם כלליים בינלאומיים. אני דווקא אלך לתקשורת היהודית, אני דווקא אלך לסושיאל היהודי, אוקיי? ויש לי איש שזה בדיוק מה שהוא עושה. אנחנו הקמנו את הדבר הזה לפני כשנתיים, התחלנו לתת יותר דגש לעולם היהודי, כי אני חושב שזה הכי ערכי בעולם, באמת, תרתי משמע. כלומר, כשאני פונה ליהודים בעולם, אני מחבר אותם, אני מגייס אותם, אני רותם אותם, וכשהם בעד ירושלים, הם בעד מדינת ישראל.
כן.
אז שלושת הקהלים האלה הם מאוד משמעותיים.
ועדיין את עצמך לא שכנעת לעבור לגור בירושלים.
אני אומר את זה כל הזמן, אני תוך שבוע עושה רילוקיישן לירושלים, שרק אשתי תגיד כן. באמת, אני כל כך אוהב את העיר הזאת, היא מדהימה והיא מרתקת והיא רוחנית והיא גשמית, ואת רואה שם מבנים לשימור שמשמרים אותם באופן מדהים. אגב, בעיקר בלילה עם התאורה של מבנים משומרים.
תגיד, יש עדיין הגירה שלילית של חילונים, של צעירים, ואפרופו עיר מקוטבת, ואפרופו פיגועים וחשש ביטחוני, ו... כאילו זה מין הרגעה שכל הזמן מפחדים שיתפוצץ. איך אתה גורם, מה האסטרטגיה התקשורתית שלך בעולמות האלה? איך לגרום לעיר הזו, מעבר לזה שהיא מאוד יפה ומיוחדת, ואתה בא ואומר, זה ממש קפיצה קטנה לחול. איך אתה גורם לעיר הזו להיות יותר תל אביב?
היא לא תל אביב. אני ממש לא חושב שירושלים צריכה להיות תל אביב. ירושלים... היא ירושלים, והיא מדהימה כמו שהיא, ויש לה את האיכויות שלה, ויש לה את המאפיינים שלה.
חד משמעית. איך אתה פונה לאנשים שהיית רוצה שיעזרו לך להצמיח אותה?
תראי, קודם כל, אם אני מסתכל על השנים האחרונות, ירושלים אחת הערים הבטוחות במדינה. בסדר? גם ברמה השוטפת וגם ברמת המלחמה. זה לא שלא היו לנו התראות, וזה לא שלא היינו מוכנים, היינו מוכנות מלאה לגמרי. לשמחתנו, לא נפל בירושלים טיל, אוקיי? בסביבות כאלה אחרות לא נכנס לזה, אבל התוצאה הסופית שהייתה הכי בטוחה במדינה. שתיים, אנחנו מראים את היתרונות העצומים של ירושלים לכולם. גם לקהלי יעד במרכז הארץ, גם לאנשים בתוך ירושלים, כי אנחנו רוצים שהם ימשיכו את חייהם בירושלים. אבל בסוף, אם את מסתכלת על ה... שנים שקדמו לכהונה של משה ליאון, החל מסוף 2018, לא בנו בירושלים. בנו בירושלים סדר גודל של 2,000 היתרי בנייה לשנה, שהלכו לבנייה, בסדר? את מדברת היום על 8,000, אוקיי? לאנשים לא היה איפה לגור.
אתה חושב שזו הסיבה?
אני...
אתה לא חושב שזה התחרדות העיר?
זה חלק מהותי מהסיבה. למה? כי זה סיבה ומסובב. once יש לך איפה לגור, ויש לך לאן להתפתח, ויש לך איפה לשפר את החיים שלך בדירה בירושלים, את תישארי בירושלים, כי ירושלים באמת נותנת לך הכל. לא דיברנו על מזג אוויר, תקשיבי, מזג אוויר פצצה.
חד משמעית.
פשוט פצצה.
נכון.
אוקיי? אז זה דבר אחד. הדבר השני זה תחבורה. הסתכלי על השנים האחרונות, התחבורה בירושלים הופכת להיות המובילה במדינת ישראל. תגידי, איפה עוד יש לך רכבת קלה כבר 10 שנים או 11 שנה בעיר? אין כזה דבר, תל אביב התחילה רק עכשיו.
נכון.
עכשיו, בתחילת 2026, אנחנו פותחים את הקו הירוק, שהוא מתחבר לקו
האדום. אבל ישראל, העיר מתחרדת, גם אבל... עכשיו.
כן.
באמת אני שואלת אותך, מה אתה עושה כדובר העירייה לצורך העניין, כדי לגרום לעיר להיות יותר... אני לא אגיד חילונית, כי זה לא המהות של הדבר, אבל לפנות יותר לקהלים
פתוחים,
ליברליים.
תראי, אני אומר, ברגע שיש לך דיור, ברגע שיש לך תחבורה, וברגע שיש לך תעסוקה, העיר מתפתחת וצומחת.
תעסוקה יש חד
עכשיו,
משמעית.
עכשיו
נכון.
העיר בצמיחה. העיר בצמיחה כבר 7 שנים, באמת. ואנחנו מגיעים להישגים נפלאים, ואנחנו רואים את זה גם בכמות האנשים שמגיעים לירושלים. עוברים לגור בירושלים. אוקיי? עכשיו, אנחנו רואים את זה. את מסתכלת, יש לך סדר גודל של 30,000 דירות בקנה, אוקיי? שתוך שנה, שנתיים, שלוש, יעמדו. מי יכלס אותם?
זה מה שקורה בפועל. מה אתה עושה כדי לתקשר את הדבר הזה, כדי לספר את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה לא הגיע אליי.
אז אנחנו, קודם כל, אנחנו, נגיד, לפני כחודשיים יצאנו בקמפיין מאוד גדול שאומר, בואו לירושלים, בואו לגור בירושלים.
איפה?
בכל מקום אפשרי. כלומר, בעיקר לא בירושלים. כלומר, הקמפיין היה קמפיין ארצי, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, גם בשילוט בכל מקום אפשרי, גם ברעיונות אינספור שאנחנו נותנים לעיתונות הארצית ולתקשורת הארצית, לא רק בעיתונות. ובואי, תסתכלי, נפתחי שנייה כל עיתון כלכלי, תראי שירושלים היא מספר אחד בהתחדשות עירונית, מספר אחד בהתחלות בנייה, מספר אחד במחירות, לא סתם.
אז זה הסיפור כרגע?
זה הסיפור, ואיכות החיים. איכות חיים שבאמת אין שנייה עליה במדינה. אוקיי? עכשיו, אין לך את הלחות, אין לך את החום, יש, אין לך את ה...
אנחנו מקליטים ביום מאוד מאוד חם, אז זה כאילו, הנושא מזג האוויר הוא אקוטי.
ממש, ממש. עכשיו, אתמול הייתי בבריכת הסולטן, בפסטיבל חוצות היוצר. תקשיבי, לא הזעתי אפילו מיליגרם. היה פשוט כיף, היה פשוט כיף. אז זה משהו שהוא מאוד משמעותי ומאוד מהותי. את הולכת ברחובות, העיר נקייה, העיר מבריקה. אם היית שם, אם היא משלך לפני כמה, לפני זמן מה, בטח ראית שהעיר נקייה. זה לא היה לפני 2019. בסדר? זה מהפכה שקורית בעיר. אז מהפכת הניקיון, פלוס מהפכת הדיור, פלוס מהפכת התרבות. ירושלים הפכה שוב לבירת התרבות של ישראל, ובירת הספורט. כלומר, כמות... התחרויות הבינלאומיות שמגיעות לירושלים היא עצומה. למה? בגלל המתקנים המשודרגים, ובגלל המעמד המאוד גבוה של העיר, ושל המתקנים בכל תקן בינלאומי. את רואה פשוט זרמים של משלחות שמגיעות לירושלים. עכשיו, זה תענוג גדול לראות את זה. זה תענוג גדול לראות את זה.
אז זה החיובי הטוב היפה, נכון. שקורה ומתחדש, ועדיין... היא מקום שיש בו המון המון זרמים שמגיעים לשם ההפגנות. יש שם את הממשלה ואת הכנסת, יש שם את הר הבית, יש שם הפגנות.
Okay.
יש שם קהלים שהם יותר מסורתיים. יש מצב שזו דוברות משברית עוד לפני שהבוקר התחיל?
כן ולא. בסוף...
אתה יודע, דיברנו על הרכבת בהקשר הזה.
כן.
אם להשוות רגע מהתפקיד הקודם שלך וירושלים, איפה זה נמצא?
משולב, אוקיי? משולב. תראי, בסוף יש לנו תוכנית מאוד מסודרת של עבודה בביתי תקשורת, פרסום, הסברה וכן הלאה, אוקיי? כולל דיגיטל כמובן. ואנחנו יודעים מתי יש מרתון, ואנחנו יודעים מתי יש לנו קמפיין חורף, ואנחנו יודעים מתי החגי תשרי, ומתי חגי אביב, ומתי יום ירושלים. לכל הדברים האלה אנחנו מתכוננים... כמו למבצע צבאי, ממש, 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 בסדר? עכשיו, על הדרך, יש גם אירועים מתפרצים. האירועים מתפרצים, יכולים להיות ההפגנות, יכולים להיות עכשיו אירוע ביטחוני כזה או אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים לנהל את זה. כלומר, אנחנו לא מגיעים למצב שהזנב מקשקש בכלב. כלומר, האירוע לא מנהל אותנו, אנחנו מנהלים את האירוע. אוקיי? נגיד, יש לנו אירוע שהוא אירוע משמעותי, תוך כדי יום שהוא יום שגרתי עמוס מאוד באירועים ובתקשורת, אנחנו מנהלים אותו, אנחנו עוצרים לרגע, בקור רוח, במקצוענות, עושים הערכת מצב, רואים מה קורה, רואים שנייה יחד עם ראש העיר והמנכ״ל, האם ממשיכים בלוז האירועים רגיל או משנים או עושים התאמה כזו או אחרת, ולפי זה גוזרים את המדינות התקשורתית לאותו יום, אוקיי? וזה בסדר, וזה סוג של רגיל בירושלים, ופשוט לעשות את זה במקצוענות ובקור רוח. כל אחד יודע את תפקידו, יש חבר'ה בתוך הצוות שלי, שהם יודעים לעשות חירום מעולה, והם נגיד מוקצים לטובת המשימה הזאת באותו יום, השאר ממשיכים עם השוטף, אז אנחנו לא מוציאים או מפרסמים את שתי ההודעות לתקשורת שתכננו, אנחנו עושים דילי בכמה שעות, רואים מה המצב, מחליטים אם כן או לא. ואם לא, אז למחרת, כלום לא קרה. אבל הכל מנוהל, הכל מנוהל.
תגיד, איך מנהלים מסרים לציבור כל כך מגוון? התייחסנו לזה כשדיברת רגע על האנשי צוות שיש לך, אבל ברמת הפרקטיקה, ברמת המהות, יש חרדים ודתיים וחילונים, ובתוך הדתיים יש גם דתיים לאומיים, ויש גם דתיים מסורתיים, ויש ערבים, ויש תיירים. איך בעצם מנהלים את הדבר הזה?
תראי, זה מורכב. זה מאוד מורכב. מצד שני, זה סוג של נובע מתוך עצמו. נגיד, בוא ניקח קורונה לדוגמה, בסדר? עכשיו, בקורונה היו שלושה מסרים שהם מסרים גנריים, שזה לא משנה למי את פונה, הם צריכים לעבור. אחד, שמור על היגיינה. שניים, שמור על המרחק. שלוש, לך להיבדק ותתחסן. זהו. עכשיו, זה נכון גם לציבור הכללי, גם לדתי-לאומי, גם לחרדי, גם לערבי, לכולם. אלה המסרים הגנריים. אבל עכשיו צריכים לדברר אותם באופן כזה, שאנשים יבינו את זה, כי לחרדים יש שפה משלהם, בסדר? אני כבר לא מדבר על הפלגים בתוך החרדים, שגם להם יש שפה שהיא יותר מדויקת. חלקם בכלל מדברים ביידיש, בסדר? אז אנחנו בונים את המסרים האלה, או מדבררים אותם, או מדברים אותם בשפה שלהם, אותו דבר בערבית, אותו דבר בדתי-לאומית. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי מאוד משמעותי? בערוצי מסירת המסר, אוקיי? עכשיו, נגיד, כשאת מוציאה את זה לטלוויזיה, או מוציאה את זה לעיתונות הכללית או לרדיו הכללית, החרדים לא מקשיבים, גם הערבים לא.
נכון.
בסדר? את צריכה לדבר לחרדים בכלי התקשורת החרדים, ששם הקבוצות וואטסאפ מאוד מאוד חזקות, ששם הפלקטים שתולים על לוחות המודעות
מאוד,
נכון, מאוד מאוד חזקים, ששם הפלייר שאת שמה להם בתיבת הדואר ובכניסה לבניין, הם ממש קריטים.
אני חושבת ששם גם היו קרוזים, נכון?
נכון מאוד, בדיוק. ויש לנו גם רכבי קריזה שעוברים בשלוש שפות. גם בחרדית עברית, גם ביידיש וגם באנגלית.
מטורף.
כי הרבה מאוד מתושבי ירושלים החרדים, הם עולים חדשים או דוברים את השפה האנגלית כשפת שגרה. אוקיי? אז ככה אנחנו פונים להם. ואחד הדברים הכי משפיעים על החרדים, זה באמת הרבנים. זה משפיע הדעה. וואנס יוצא פסק הלכה של רב, מאוד מאוד עוזר לנו להעביר את המסרים. מאוד. ולכן, הצוות שלנו שמתעסק במגזר החרדי, יודע לעשות את זה מעולה. יש אנשים שזה תפקידם, זה מה שהם עושים. אותו דבר ערבים, אוקיי? ערבים, דרך אגב, יש דמיון לא קטן בין דרכי התקשורת בין הערבים לחרדים. גם הערבים מאוד הולכים על קריזה, נגיד המואזינים.
נכון.
אם אני מצליח להגיע למצב שהמואזין מעביר את המסרים לבריאות התושבים, עשיתי דבר גדול. משפיע דעה, שמסתכלת שנייה על משפיע הדעה במגזר הערבי, המורים והרופאים הם המרכזיים.
מדהים.
עכשיו, אם אני יודע להעביר את זה דרך המורים והרופאים, עשיתי דבר גדול למגזר הערבי. באמת. ועל זה עבדנו. וככה עשינו את זה.
ותגיד, מה ההבדל בין הציבור הכללי לבין המגזר הדתי-לאומי?
יש הבדל, הוא יותר קטן. למה? כי החבר'ה הדתיים-לאומיים, הם מאזינים לרדיו, הם קוראים עיתונים גם כלליים כמובן, וגם צופים בטלוויזיה. אוקיי?
בדיוק.
ולכן, מה שאני מוציא, הוא בסיכוי גבוה מאוד גם מגיע אליהם. אבל יש להם מערכות תקשורת שלהם, שהן מאוד דומיננטיות אצלהם, במקביל למערכות הכלליות, אוקיי? כמו תחנות רדיו שהן יהודיות, כמו אתרי אינטרנט שהן יהודיים, נגיד בשבע, נגיד כיפה, נגיד סרוגים וכן הלאה, בסדר? ויש להם את השבתונים. השבתונים מחולקים...
העלונים בבתי הכנסת.
נכון מאוד. הם מחולקים חינם בבתי הכנסת, שזה מקום מאוד טוב ונכון להעברת מסרים, תלוי איזה, תלוי מתי ומה התוכן. אוקיי? אז אני חושב שגם לדתי-לאומי, אם ככל שהם קרובים לציבור הכללי, יש מקום למחשבה יהודית בעין ובהי, ולתת להם את המענה גם דרך הערוצים שהם דתלים, דתיים-לאומיים.
כן. תגיד, תיירים שכבר נמצאים אצלנו, הם מבחינתך קל יד?
חד משמעית.
ואיך אתה מגיע אליהם?
תראי, אני...
ויש גם כל מיני סוגי תיירים.
נכון. נגיד, כשאני רוצה למסור מסרים של בואו לבקר באקווריום, בואו לבקר בגן החיות.
כשהם כבר כאן.
כשהם כבר כאן וכן הלאה וכן הלאה. אני יודע להעביר את זה דרך בתי המלון. אנחנו בקשר מאוד הדוק עם בתי המלון.
מגניב.
אנחנו בקשר מאוד הדוק עם סוכני הנסיעות. אנחנו בקשר מאוד הדוק עם מדריכי התיירות בירושלים. שדרכם אנחנו מעבירים את המסרים ואת האופציות. אגב, כמו ברגיעה, גם בחירום. כלומר, כשיש לי תייר, ועכשיו יש לי איזשהו אירוע ש... יש הזקה. החוטים יורים מתימן, בסדר? הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה. אבל החבר'ה בבית המלון יודעים להסביר לו. המדריך שלו יודע להסביר לו, אוקיי? וזה דברים שהם מכפילי כוח. ואני חושב שהתיירים שמגיעים לירושלים, בגלל ההסברה, ובגלל המערך המאוד עמוק ורחב של העברת המידע לקהלי היעד השונים, הוא יותר רגוע.
אתה יודע, אתה מדבר ואני חושבת על הקשר שיש לי לעיריית ירושלים, וכדוברת חברת החשמל במחוז ירושלים, עיקר הקשר שהיה לי, זה היה באירועי חירום.
כן.
זה היה בשלג, או באמת באירועי חירום. אני חושבת ששלג זה אחד הדברים הכי חזקים, או באומס חום מהצד השני, ששניהם בעצם נוגעים למזג אוויר ולחשמל מן הסתם.
תקשיב, אני הגדרתי את זה...
ובגדול העירייה...
כחג השלג. חג השלג. שלג זה חג השלג, זה לא אירוע משברי, זה אירוע של חגיגה.
כשאתה יושב בלי חשמל ולא מצליח לצאת מהבית במשך 3-4 ימים, אז אני חושבת שפחות אתה מתייחס לזה כחג.
בשביל זה יש לנו חברת חשמל מעולה.
חד משמעית, אבל מה שכן רציתי להגיד זה שזה בעצם איזשהו גוף גם, ואני מתייחסת בעיקר לדוברות של העירייה, שמאגד בצורה מאוד מאוד טובה, ואתה התייחסת לכל הקשרים ולבעלי העניין שאתם בקשר איתה, שבאמת אין לזה, אני חושבת שאף ארגון לא נמצא בכזה קשר עם כל כך הרבה גופים אחרים, וזה היה מדהים לראות את זה. כגוף חירומי, במין מיקרו-קוסמוס של מדינה שיודעת לקחת את הכל, יודעת לקחת את כל המסרים, ובעצם לתת לאזרח את כל המידע. איך זה עובד היום? מבחינת גופי חירום, מבחינת קשר עם ארגונים אחרים?
תראי, בנינו את מערך החירום שלנו באופן מאוד יסודי. יש לנו ספר נועלים מאוד מדויק, מה אנחנו עושים בכל אירוע, איך אנחנו עושים ברמה הגנרית, מה רשימות התיוג, חיל אוויר סטייל, בסדר? עכשיו, בסוף יש לנו מערך של, שנקרא מכלול מידע והסברה, ששם יושבים הנציגים של כל הגורמים הרלוונטיים, גם מתוך העירייה וגם מחוץ לעירייה. נגיד, אנחנו בקשרי גומלין מאוד מאוד דוקים, גם עם דוברות המשטרה וגם כיבוי אש וגם מדע וגם זקה וכן הלאה וכן הלאה, חברת חשמל, הגיחון שהוא בכלל חברה עירונית שלנו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מתוך הבנה שאם אני לא אסנחרן הכל ולא יעביר לציבור בסוף את המידע בהודעה אחת, או ברעיון אחד, או בראש העיר שיצא ויסביר את הדברים של כל העיר, אז עשיתי פחות טוב, אוקיי? ולכן אנחנו מאוד מתורגלים, אנחנו עשינו את זה בקורונה, עשינו את זה בתרגילים, עשינו את זה במבצעים צבאיים, אנחנו יודעים להפעיל את זה מעכשיו לעכשיו, אנחנו יודעים להביא תוצאות, אוקיי? והדבר הכי חשוב זה באמת לראות, איך האזרח מבין, יודע ומתנהג בהתאם לכללים הרלוונטיים. נגיד, הוראות פיקוד העורף, הם חלק בלתי נפרד מההודעות שלנו, כולל לינקים. כל הודעה לתקשורת שלנו מסתיימת בכמה לינקים. אחד, לינק לאתר החירום של עיריית ירושלים. שתיים, לינק לחוברת ההסברה בשפות, יש לנו בכל השפות. שלוש, סרטון הסברה. וג' הנחיות פיקוד, וד' הנחיות פיקוד העורף. אוקיי? כאשר מי שלא קיבל את זה, או לא ראה את זה, או לא נחשף לזה, יש לו את האופציה להיחשף לזה תמיד, אוקיי? שזה מאוד חשוב. וככה אנחנו מנהלים את החירום. עכשיו, גם כעבודת מטה וגם כעבודת שטח.
תגיד, ירושלים, אתה מתייחס ומדבר על ירושלים אחרת בשנים האחרונות, וזו תוצאה של עבודת מיתוג. איך מתכננים קמפיין לעיר שכל אזרח רואה אחרת, אזרח ואזרחית? מה קורה כשערכים כמו קדושה, ליברליות, סובלנות וציונות מתנגשים באותה פסקה? ואני אתן רגע דוגמה שאפילו לא כתבתי לי, כי היא עולה לי כרגע, אתה מעלה מודעה עם נשים, ואו באים ומרססים לך אותה, אפילו שהן לא חשופות.
הכל מתחיל במיקוד. כשאת מעלה קמפיין, את חייבת להיות ממוקדת. במה המטרה שלך, מה המסר שלך, ומה את רוצה להשיג. אלה השאלות הבסיסיות שאני שואל את עצמי, ואת אנשיי, ואת חברות, ואת משרדי הפרסום שלי. אוקיי? עכשיו, once אנחנו יוצאים לקמפיין, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לעשות את זה, ועכשיו אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומרחיבים אותו. איך אנחנו מרחיבים אותו? בנגזרות. בנגזרת החרדית שלו, בנגזרת הערבית שלו, ובנגזרת הדתית-לאומית שלו. כלומר, בקמפיין אני פונה לכל האוכלוסייה בעיר, וגם מחוץ לעיר, אם זה קמפיין שהוא קמפיין ארצי. Mm-hmm. אוקיי? ניקח לדוגמה קמפיין ניקיון. בסדר? קמפיין ניקיון, אני רוצה שכל העיר תהיה נקייה, הייתה מהפכת ניקיון מדהימה. שמשה ליאון הוביל בשנים האחרונות, ראית את זה בעצמך, והקמפיין ניקיון אני רוצה שיצא לכולם, אבל המסר שלי לציבור הכללי הוא אחד, המסר שלי לציבור החרדי הוא אותו אחד, אבל עם התאמה אליהם. כלומר, לחרדים יש סוג של נוהג לשים את שקיות ההשפעה מחוץ לפחים. עכשיו, למה? ככה, לא יודע. לפעמים גם בציבור הכללי יש את זה. אנחנו פונים להם ואומרים להם, בבקשה, רק תכניסו את זה לפח. זה הכל. אוקיי? עכשיו, לציבור הערבי אנחנו אומרים, שימו לב, שמנו לכם פחים מותמנים קרוב לבית שלכם, כדי כדי להרחיב לכם טיפה יותר את הכביש, ודבר שני, שיהיה לכם נוח. תקפידו שנייה לפתוח את הפייה של הפח המותמן הזה, ולשים את הפח, את הזבל בפנים. כי זה לא היה במזרח חיים. עד שמשה ליאון הגיע והתחיל להכניס את כל מה שקורה במערב העיר גם במזרח העיר, כי הם תושבי ירושלים, אוקיי? וההתאמות האלה, גם בתוכן, גם בצורה, וגם באיך, הם עושות את ההבדל. ביחד זה יוצר סינרגיה של קמפיין ניקיון מושלם. נגיד, דוגמה נוספת, חרדים, אוקיי? החרדים, מאוד עובד העניין של הקשרי ציבור, של האינטראקציה האישית, של ההפעלה, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים לגינות של החרדים, עושים הפעלה בנושא ניקיון, או שלחילופין שולחים קיט הביתה, שהילדים יכולים לצבוע, וההורים יכולים להסתכל, ויחד המסר עובר. ואנחנו רואים שינוי. וזה כיף גדול וסיפוק עצום.
אם לא היית דובר עיריית ירושלים, דובר של איזו עיר היית?
וואו. אין...
זה לא בגידה, בואו רגע.
תקשיבי, אני לא חושב שלדובר עיריית ירושלים יש עיר אחרת שהוא יכול לדבר, כי זה באמת, ירושלים זה מיני מדינה, אוקיי? תקשיבי, אמרתי לך, אני גר בהוד השרון, 50,000 איש, זה שכונה בירושלים. שכונה בירושלים, אוקיי? דובר עיריית ירושלים, שהוא מסיים את כהונתו, מסיים את תפקידו, או שהוא ממשיך לתפקידים יותר בכירים בעירייה, סמנכ"ל, מנכ"ל חברת בת וכן הלאה, או שעובר למרחב אחר. אין עיר אחרת שתוכל לדובר אחרי ירושלים, זה לא קורה ולא עובד.
מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך?
באמת להעביר מידע לציבור, לשמור ולקדם כל הזמן את המוניטין ואת התדמית של ירושלים, כאייקון לאומי ועולמי.
אנחנו ממש לפני סיום.
חבל.
אני אשמח אם תענה לי בקצרה.
יאללה.
מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
מקצוענות וקור רוח.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
קסם אלונקה. כשהייתי דובר חיל אוויר, לפני לא מעט שנים היה מבצע, שקיבלתי מאחת מטייסות החוזים, מטייסות המזלטים, סרטון שרואים שחבר חוליה מכניסה, אני אקרא לזה פריט, לתוך אמבולנס. הפריט, זוהה כאלונקה, זוהה כקסם, בסדר? ואז יצאנו באמת במבצע גדול להביא את הסרט, לבחון אותו, להעביר את זה לכל גורמי המודיעין, עבר גורמי מודיעין חיל אוויר, עבר גורמי מודיעין צבאיים, עבר דובר צהל, עבר ראש המץ, עבר הכל, וכולם אמרו, כן, זה קסם. והוצאנו לתקשורת. לימים התברר שזה כנראה לא היה קסם, אלא חפץ אחר, ולעצמי כל הזמן כינן רק הדבר אחד שמאוד הפריע לי. למה לא הרמתי טלפון עצמאית לגורמי המחקר באמן, ווידיתי שהם עשו כל וידוא שזה קסם? זה מלווה אותי מאז. זה מלווה אותי מאז.
ומאז?
מאז זה קורה, הוצאנו נועל מאוד מסודר.
אבל מה אתה שינית אצלך?
להיות יותר מדוקדק מאשר הייתי. גם בדברים שהם לא קשורים אליי גופה, אוקיי? כלומר, אני לא אחראי על מחקר אמן, אבל אם הייתי מרים טלפון למחקר אמן, אני אישית ומסביר להם שנייה מה הסיטואציה, אולי זה המשתנה אחרת. לא בטוח, אבל אולי.
מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
בצניעות, אני אלוף בניהול אירועים שהם מגה מדיה איבנט. מסדרי כנפיים, מרתונים, עד לא יעדות, שבועות ירושלים. אני יודע לסנחרן המון המון גופים למקום אחד, מאוד ברור, בהיר ואופרטיבי. ובסוף התוצאות מדהימות, זה סיפוק עצום.
מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
יש שניים. יש אחד, מושיק תאומים, שהוא אייקון לאומי ובינלאומי.
הפתעת אותי. זה אחד המשרדים שאתם עובדים איתם?
לא, לא. הכרתי אותו כי הגעתי להיות רמת תקשורת חיל אוויר. הוא היה איש מילואים בחיל אוויר. ומאז, הוא המנטור שלי. מקצועית, אין עליו, אין שני לו.
איזה כיף.
כן. והשנייה היא גברת נורי דאבוש. שהיא הייתה המרצה שלי בתואר שני לתקשורת. אצלה עשיתי סטאז' לתקשורת באגודה למען החייל, והיא מלווה אותי מקצועית גם מאז.
מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
הייתי אומר, ראש בעננים, לחלום, רגליים על הקרקע, להיות מציאותי ואש בעיניים.
עד כאן לא רק יחץ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לדוקטור ישראל טל סרן, גם מנהל מערך הדוברות השיווק וההסברה של עיריית ירושלים, שכמעט שכנע אותי לעבור לעיר.
את עוד תעברי ואת תראי את זה. לירון, תודה רבה.
תודה לך.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.